שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף ממזיין במסכת עבודה זרה. נתחיל 8 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים ממש בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 19 דקות. היום השיעור מוקדש לעילוי נשמת חנה רות, בת בנימין ורחל. נודה לכל מי שלומד אם יכוון גם לעילוי נשמתה. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, כשבחלק הראשון אנחנו ממשיכים דברים שראינו ביומיים האחרונים. לכן לפני שנתחיל, בואו נזכיר שתי נקודות. נקודה אחת לגבי עצי אשרה, כלומר עץ שעובדים אותו בתור עבודה זרה, מתי הוא נאסר ומתי לא. אז ראינו שאם זה עץ שגדל מעצמו, הוא לא יכול לאסר, לא משנה כמה השתחוו לו, הוא חלק מהטבע, זה נקרא מחובר, אי אפשר לאסור אותו. אם בן אדם נטע אותו, אז אם הוא נטע אותו לשם עבודה זרה מראש, אז ברור שהוא נאסר לפי כולם. אם הוא נטע אותו סתם ורק אחרי זה התחיל להשתחוות לו, בזה יש מחלוקת. לפי רבנן הוא לא נאסר, לפי רבי יוסי הגלילי הוא כן נאסר, לפי רבי יוסי ברבי יהודה, רק מה שיגדל מכאן והלאה יאסר, מה שהיה כבר לא נאסר. זה לגבי עץ. עוד פעם שנזכור, אם הוא גדל לבד הוא לא נאסר, אם נטעו אותו לשם עבודה זרה הוא נאסר, אם נטעו אותו סתם ורק אחרי זה התחילו להשתחוות לו, זה מחלוקת, כשלפי רבנן גם אז הוא לא נאסר. תזכורת שנייה זה לגבי מי שמשתחווה להר, גם כאן כמו מי שמשתחווה לעץ שגדל מעצמו, אי אפשר לאסור את זה, זה נקרא מחובר, זה חלק מהטבע, אתה לא יכול לאסור את זה, אבל זה רק לגבי איסור הנאה להדיות. אבל שואל רמי בר חמה, מה לגבי גבוה? כלומר, אם אפשר לקחת אבנים מאותו הר ולמשל לבנות איתם את המזבח, אומר על זה רבה, לא, באמת לגבי גבוה זה אסור. זאת הקדמה שנייה, עכשיו בואו נתחיל. בסוגיה היום נראה 4 בעיות שונות, כלומר שאלות שנשאלו, שקשורים לדברים האלו שעכשיו הזכרנו. שאלה הראשונה זה גם שאלה של רמי בר חמה, מה קורה אם אדם משתחווה לכמה חיטים, כלומר חיטים שגדלים באדמה? אז לגבי לאסור אותם להדיות, ברור שלפי רבנן אי אפשר, כי החיטים האלו נטעו סתם, רק אחרי זה באו והשתחוו להם, אז כמו שבעצים לפי רבנן זה לא יאסור אותם, גם לא בחיטים. אבל מה לגבי לגבוה, כלומר להשתמש בחיטים האלו למנחות? עכשיו לכאורה, מה השאלה בכלל? הרי רב כבר אמר שאי אפשר להשתמש באבנים מההר לצורך המזבח, אז לכאורה גם כאן אי אפשר להשתמש בחיטים האלו לצורך מנחות. אבל מסבירה הגמרא, יש פה בכל זאת סיבה להקל, וזה שבניגוד לאבנים, כאן היה שינוי, אני לוקח את החיטים האלו ואני לא משתמש בהם איך שהם, אלא אני תוכן אותם והופך אותם לקמח, אז אולי השינוי הזה מתיר אותם אפילו לגבוה. זאת השאלה של רמי בר חמה, ועל זה מר זוטרה מנסה להביא ראיה ממשנה בתמורה. המשנה בתמורה מדברת לא על חיטים, אלא על בעל חי שנאסר למזבח, למשל שבן אדם רווה אותו או שעבדו אותו כעבודה זרה, והמשנה שם מביאה מחלוקת לגבי הוולד של אותה בהמה, שלפי רבי אליעזר גם הוולד אסור, אבל לפי רבנן הוולד מותר. למה רבנן מתירים את הוולד? אומר מר זוטרה, לכאורה כי היה כאן שינוי. הרי לפני שהוא נולד הוא היה עובר בבטן, עכשיו הוא בהמה בפני עצמה, זה שינוי די משמעותי, ולכן לפי רבנן העובר מותר. אז הנה אנחנו רואים שזה בעצם מחלוקת הנעים, האם השינוי משפיע או לא. לפי רבי אליעזר הוא לא משפיע והעובר אסור, וממילא גם החיטים. לפי רבנן הוא משפיע, העובר מותר, וכנראה שגם החיטים. זאת הראיה של מר זוטרה, אבל הגמרא דוחה אותה פעמיים. פעם אחת היא אומרת, נכון, אפשר להוכיח מהמשנה בתמורה אלינו לגבי חיטים, אבל לא שזה מחלוקת, אלא שלפי כולם זה אסור. למה? כי רב נחמן הסביר על אותה משנה בתמורה, שהסיבה ששם רבנן מתירים זה לא בגלל השינוי. באמת השינוי לא משפיע לפי אף אחד, ולכן אצלנו בחיטים זה צריך להיות אסור. אז למה שם רבנן מתירים? כי שם מדובר שהאימא נאסרה, כלומר באו עליה או עבדו אותה, עוד לפני שהיא הייתה בהיריון. רק אחרי זה העובר נוצר, והסיבה שמתירים זה כי לדעתם האיסור לא עובר מהאימא לעובר, לעומת זאת לפי רבי אליעזר הוא כן עובר. אבל לפי כולם, אם קודם היה עובר ורק אחרי זה נאסרה, וגם העובר נאסר איתה, אז גם כשהוא נולד הוא יהיה אסור. כלומר, השינוי כאמור לא משפיע. זאת דחייה אחת. שוב, לפי הדחייה הזאת אפשר ללמוד משם, אבל לא שזה מחלוקת, אלא שלפי כולם השינוי לא משפיע, והעובר אסור ולכאורה גם החיטים יהיו אסורים. זאת דחייה אחת. דחייה שנייה אומרת הגמרא, שהאמת היא שבכלל אי אפשר ללמוד משם לנושא שלנו. כלומר, נכון ששם השינוי לא משפיע לפי כולם, ועקרונית אם העובר היה אסור, הוא ימשיך להיות אסור גם אחרי שהוא נולד, אבל זה כי השינוי שם הוא שינוי קטן. היה עובר לפני, היה עובר אחרי, כל ההבדל הוא שלפני זה היה בתוך הבטן, ועכשיו הוא בחוץ. לעומת זאת בחיטים, מדובר בשינוי משמעותי. לפני זה הם היו חיטים, עכשיו תכנו אותם והם קמח. בשינוי כזה, אולי זה כן משפיע וזה מתיר את החיטים לפי כולם, לכן משם אי אפשר ללמוד. אז עד כאן השאלה הראשונה של רמי בר חמה, האם השינוי של החיטים על ידי התחינה מתיר אותם או לא? ניסינו ללמוד מהמשנה בתמורה, אבל דחינו ונשארנו בלי תשובה. השאלה השנייה זה שאלה של ריש לקיש בשורה השמינית בעמוד א', והוא שואל, אם אדם השתחווה לדקל, האם הלולב שלו נאסר לארבע מינים בסוכות? מה בעצם השאלה? אז הגמרא מביאה שני הסברים. הסבר אחד זה שמדובר במצב שבו הדקל הזה לא נאסר להדיות כעבודה זרה, למשל אם לפי רבנן שזה דקל שגדל מעצמו, כך שאי אפשר לאסור אותו, אבל כמו שכבר ראינו לפי רבה, אמנם הוא לא נאסר להדיות, אבל הוא כן נאסר לגבוה, ומה שריש לקיש בעצם שואל זה האם כמו שהוא נאסר לגבוה, הוא גם נאסר למצווה. או שלא, זה שהוא נאסר לגבוה למקדש לא אומר שהוא נאסר לכל המצוות. זה הסבר אחד. הסבר שני, אומר אבדימי, מדובר בעץ כזה שנטעו אותו מראש לעבודה זרה, כלומר שלפי כולם הוא כן נאסר אפילו להדיות. אז מה השאלה? ברור שאם הוא נאסר להדיות גם אסור להשתמש בו לארבע מינים. השאלה היא, כשמדובר בעץ של גוי, ואחרי שהוא נאסר, בא גוי וביטל את העבודה זרה. כלומר, מעכשיו בעצם זה מותר. והשאלה היא, האם העובדה שהיה זמן שבו לא היה אפשר להשתמש בדקל הזה למצווה, האם זה עושה שגם אחרי שהעץ מותר, עדיין אי אפשר להשתמש בדקל למצווה? למה? כי יש מושג שנקרא דיחוי. המושג הזה לקוח מעולם הקורבנות. שם דבר שהיה פסול לקורבן, גם אם עכשיו הוא כבר לא פסול, אז כבר אי אפשר להביא אותו, כי ברגע שהוא היה דחוי מלהשתמש בו לאיזשהו זמן, הוא נשאר דחוי. והשאלה היא, האם במצוות אומרים אותו דבר? ובקיצור, האם יש דיחוי אצל מצוות או שלא? כלומר, שוב, האם העובדה שהדקל הזה היה אסור למצווה באיזשהו שלב, אז עכשיו שלכאורה כבר הסיבה של האיסור נעלמה, האם עכשיו הוא מותר או שהוא נשאר אסור, כלומר נשאר דחוי? זה הסבר של השאלה לפי רב דימי, ונשים לב שלפי הסבר הזה, זה בכלל לא שאלה על עבודה זרה. זה שאלה כללית על מצוות, האם יש דיחוי או לא, והגמרא מנסה להוכיח מנושא אחר לגמרי שאין. מה ראיה? ממצוות כיסוי אדם. אם אני שוחט עוף או חיה, אני צריך לחסות את אדם. אם כיסיתי והרוח גילתה את הכיסוי, אני פטור, כי כבר הצעתי ידי חובה, וגם אם לא הספקתי לחסות, ובאה רוח וחיסתה, אז אני גם פטור, כי הרי זה כבר מחוסה, אני מה לעשות. אבל אומרת המשנה בחולין, אם הרוח כיסתה, ובעצם באותו זמן הייתי פטור מהמצווה, ואז הרוח שוב גילתה את אדם, אז אני כן שוב חייב. עכשיו אומר על זה רב פאפה, שימו לב למשהו מעניין. בזמן שבו אדם היה מחוסה, הייתי פטור, כלומר בעצם המצווה הייתה דחויה, ואחרי זה כשזה שוב התגלה, אז אני כן שוב חייב. ועל זה אומר רב פאפה, מכאן ראיה שאין דיחוי אצל מצוות. למה? כי הרי בזמן שבו אדם היה מחוסה, הייתי פטור מהמצווה, כלומר בעצם אדם הזה היה דחוי מהמצווה, ואחרי זה כשהוא התגלה, אנחנו לא אומרים שהוא ממשיך להיות דחוי, אלא אני חוזר ונהיה חייב. כלומר, אין דיחוי אצל מצוות, ולכאורה לפי זה אפשר לענות גם על שאלה של ריש לקיש לגבי דקל שהיה עבודה זרה ואז בוטל, שיהיה מותר לקחת את הדקל שלו למצווה. זה הניסיון, אבל דוחה הגמרא משם אי אפשר להוכיח. למה? כי נשים לב שיש הבדל בין שני המקרים. במקרה של אדם, אם אני אומר שיש דיחוי, אני בעצם מקל. כלומר, אני אומר, אתה לא צריך לחסות, כי אדם הזה כבר נדחה מהמצווה. לעומת זאת, אצלנו במקרה של הדקל, אם אני אומר שיש דיחוי, אני לא מקל, אלא אני מחמיר. כלומר, אני אומר, אתה לא יכול להשתמש בלולב הזה לצורך מצווה. ממילא אומרת הגמרא, אולי ריש לקיש באמת ידע על מה שאמר רב פאפה שם, שאין דיחוי, אבל הוא אמר לעצמו, מי אמר שרב פאפה אמר את זה באופן ודאי, שאין דיחוי? לא משנה אם זה לכולו או לחומרה, בכל מקרה אין דיחוי. אולי רב פאפה אמר את זה מספק, כלומר, בעצם הוא לא יודע אם יש דיחוי או לא, ולכן הוא פוסק, תמיד צריך להחמיר, ולכן שם בדם הוא אומר שאין דיחוי, ובעצם הוא מחמיר וצריך לחסות עוד פעם את הדם, ואילו אצלנו לגבי הדקל מספק, אולי הוא יחמיר ויאמר שיש דיחוי, ולכן הדקל הזה פסול למצוות לולב. לכן משם אי אפשר להוכיח, אולי זה בעצם ספק, והגמרה נשארת בתיקו. זה היה השאלה השנייה, ועכשיו באמצע עמוד א' אנחנו עוברים לשאלה השלישית. השאלה השלישית היא של רב פאפה, וזה אם אדם השתחווה לבהמה, האם הצמר שלה מותר לתחלת? כלומר, כמו שכבר למדנו בדפים האחרונים, הבהמה עצמה ודאי שלא נאסרת, אני לא יכול להפוך בהמה חיה לעבודה זרה, אבל היא כן אסורה לגבוה, כלומר אי אפשר להקריב אותה. מה שרב פאפה שואל עכשיו זה אם אפשר להשתמש בצמר שלה לתחלת, כלומר לאיזושהי מצווה שבה משתמשים בצמר וצובים אותו בתחלת. עכשיו, במה מדובר? באיזה מצווה צובים צמר בתחלת? אז יש שתי אפשרויות, או שהכוונה היא לבגדי הכהונה, שיש חלק שצובים בתחלת, או שהכוונה היא לציצית. עכשיו, על זה שואלת הגמרא, לכאורה לפי שתי אפשרויות, זו שאלה שבעצם כבר שאלנו. כלומר, אם הכוונה היא לבגדי הכהונה, שזה בעצם מכשירי גבוה, כלומר, זה לא ממש קורבן, אבל זה דברים שמשמשים את הקורבן, אז רמי בר חמה כבר שאל, אם אפשר לקחת את האבנים מההר ולהשתמש למזבח, זה בעצם אותה שאלה, האם כשאוסרים לגבוה, אוסרים גם מכשירי גבוה. וגם אם נאמר כמו אפשרות השנייה, שהכוונה היא לתחלת שבציצית, גם את זה הרגע שאלנו בשאלה של ריש לקיש, לפי הסבר הראשון, האם כשאוסרים לגבוה, אוסרים גם למצווה. אז מה בעצם בא רב פאפה להוסיף בשאלה שלו? זו שאלה שכבר שאלו לפניו. על זה עונה הגמרה, נכון, באמת רב פאפה לא התכוון לשאול לגבי הצמר, זה באמת שאלה ששאלו לפניו, מה שהוא התכוון לשאול זה לגבי דברים נוספים שעושים מהבהמה, וזה כלי הנגינה שבמקדש. כלומר, בהנחה שאנחנו אומרים שבאמת גם מכשירי גבוה כן יסרים, האם גם למשל הקרניים של הכבש יאסרו בשביל להכין מהם חצוצרות? למה כן ולמה לא? זה בעצם תלוי איך אנחנו תופסים את התפקיד של הכלים במקדש. אם אנחנו אומרים שעיקר השירה במקדש זה בעצם בכלים, אז גם הכלים אלו מכשירי גבוה והם נאסרים. אבל אם אנחנו אומרים שעיקר השירה זה באמת בפה, כלומר כשהלווים היו שרים, והכלים זה רק לבסום מיקלה, כלומר לעשות את זה יותר יפה, אז יש מקום להתלבט, האם גם מכשירי גבוה כאלה שהם בעצם לא באמת הכרחיים, האם גם אותם אסור לעשות מכבש כזה שהשתחוו לו או שלא? זאת בעצם השאלה של רב פאפה, וגם כאן נשארנו בלי תשובה. השאלה הרביעית והאחרונה, שואל רבה, מה קורה אם לאדם יש מעיין שנובע בשטח שלו, כלומר זה בעצם שלו, אז עקרונית הוא יכול לאסור אותו, והוא השתחווה לו. אז לגבי לאסור להדיות, ברור שלא. כמו שכבר אמרנו אלף פעמים, אדם לא יכול לאסור את הטבע, לא הר שמחובר, לפי רבנן גם לא עץ, וגם לא מים שזורמים במעיין, זה ברור. אבל, כמו שכבר ראינו, זה לגבי הדיות. מה שרבה שואל, זה האם המים נאסרים לגבוה, כלומר, להביא מהם נסכים במקדש. עכשיו, מה בעצם ההתלבטות? הגמרא מביאה שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שהשאלה היא, האם אדם הזה בכלל התכוון להשתחוות למים, ואז הם באמת יאסרו לגבוה, או שהוא בכלל התכוון להשתחוות לבבועה שלו, כלומר לדמות שלו שהוא רואה בתוך המים, ולא למים עצמם, ואז המים עצמם בכלל לא השתחוו להם, ומותרים לגמרי, אפילו לגבוה, זאת אפשרות אחת. אבל דוחה הגמרא, אם זאת ההתלבטות של רבה, אז למה הוא שואל את זה על מעיין? הוא יכול לשאול את זה גם על אדם שמסתכל על מים בתוך ספל, או בתוך האמבטיה ומשתחווה, ואז אם זה יאסר, זה יאסר לא רק לגבוה, אלא גם להדיות. לכן הגמרא מביאה הסבר שני, שכאן ההתלבטות זה לא האם הוא משתחווה לבבועה או למים, ברור שהוא משתחווה למים, אבל השאלה היא לאיזה מים. האם הוא מתכוון למים הספציפיים שנמצאים כרגע במעיין, ואז כיוון שזה מעיין שהוא נובע וזורם, אז אמנם המים הספציפיים האלה באמת נאסרו לגבוה, אבל הם כבר זרמו הלאה, ומהמים החדשים שנבעו, אני יכול לקחת למקדש, או שלא. כשאותו אדם השתחווה, הוא לא התכוון למים ספציפיים, הוא התכוון לאיזשהו מושג כללי יותר, הוא השתחווה לזרם המים, ואז זה בעצם כולל לא רק את המים שעכשיו, אלא גם את המים שיבואו אחר כך. כל המים האלו יהיו אסורים לגבוה, וגם על השאלה הזאת אנחנו נשארים בלי תשובה. ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור עם ארבע שאלות ששאלנו על נושאים של השתחוויה לדברים כאלו שאי אפשר לאסור אותם להדיות, אבל כן לגבוה, וגענו למשנה בתחתית עמוד א', ואנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני זה בנושא אחר לגמרי, וזה מה קורה אם הכותל של הבית שלי הוא כותל משותף עם עבודה זרה. כלומר, למשל, השכן שלי בדו היה גוי, והגוי הזה בהתחלה היה בסדר, אבל יום אחד הוא החליט להפוך את הבית שלו לבית עבודה זרה, אז עכשיו בעצם הכותל בינינו הוא כותל משותף לי ולעבודה זרה. עכשיו, יום אחד הכותל נפל, ואני רוצה לבנות אותו מחדש. לגבי זה אומרת המשנה, אני לא יכול לבנות אותו במקום שבו הוא היה. למה? כי אז אני בעצם מהנה את העבודה זרה, כי הרי גם אני נהנה מהכותל, אבל גם העבודה זרה. אלא מה אני צריך לעשות? למדוד מקו הגבול, כלומר מאמצע עובי איפה שהיה הכותל 400 לשטח שלי, ושם לבנות, כלומר אני בעצם מאבד מהשטח שלי 400. עכשיו שואלת הגמרא, הרי בזה אני גם מענה את העבודה זרה, אני בעצם נותן לעבודה זרה עוד שטח. עונה הגמרא, לא, השטח יישאר שלי, אני פשוט לא יגור שם. מה אני אעשה שם? אני אעשה שם בית הכיסא, כלומר שירותים, ומי ישתמש בזה? הרי זה לא צנוע, אז או שילדים ישתמשו, או שאני אעשה שם איזושהי מחיצה דקה של היזמי והיגי רק בשביל המחיצה, אבל כותל אני לא אעשה. עכשיו, מה עם השברים של הכותל הישן? אומרת המשנה, הם מטמאים. זה גזרה דרבנן, שעבודה זרה מטמאת. רבנן אומרים כשרץ, רבי עקיבא אומר כנידה, שזה אומר שזה גם מטמא במסע, ועד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי זה בעצם שתי משניות מאוד דומות בעמוד ב' שנחבר ביחד. משנה אחת עוסקת בבתים, השנייה עוסקת באבנים, אבל הדינים בשתי המשניות הם זהים, לכן אנחנו מחברים. מה הנושא? אז קודם כל נקדים. אם יש בית או אבן שאני השתחוויתי לה בתור עבודה זרה או גוי, ברור שזה נעשה, עוד מעט נדבר על זה בגמרא, זה לא הנושא של המשנה. על מה המשנה כן מדברת? על מצבי ביניים. כלומר, מצבים כאלה שלא ממש התחלנו לעבוד את הבית או את האבן הזה בתור עבודה זרה, אבל עשינו איזושהי הכנה או באופן זמני, המשניות מביאות שלושה מצבים כאלה לגבי בתים ואבנים, והן אומרות מה התיקון שאפשר לעשות בשביל להתיר מחדש את אותם בתים ואבנים בהנאה. אז המצב הראשון זה אם אדם בנה בית מראש לעבודה זרה, או חצב אבן מראש בשביל לשים אותה כבימה לעבודה זרה, כיוון שמראש זה נעשה לעבודה זרה, אז אפילו אם עוד לא התחילו להשתמש בזה לעבודה זרה, זה כבר אסור בהנאה, והדרך היחידה לתקן את זה, זה אם זה של גוי, והגוי מבטל את זה. רק ככה אפשר לתקן, יהודי לא יוכל לתקן. זה המצב הראשון. המצב השני זה שזה לא נעשה מראש לעבודה זרה, אלא בנו את הבית או חצבו את האבן, אבל אחרי זה בא מישהו וסייד וחייד את זה לעבודה זרה. כלומר, הוא שם סיד, עשה ציורים לכבוד העבודה זרה. כאן הדין הוא שכל עוד הסיד הזה עדיין על הבית או על האבן, אז באמת כל הבית וכל האבן אסורים בענה. אבל אם יורידו את אותו דבר שהוסיפו, את אותו סיד וציורים, אז הבית והאבן יחזרו להיות מותרים. כלומר, לא צריך ביטול, אפשר גם שיהודי יוריד את הסיד וזה בסדר. זה המצב השני. המצב השלישי זה שגם כן יש בית שכבר בנוי או אבן שכבר חצבו אותה והתחילו ממש להשתמש בהם בשביל עבודה זרה, כלומר הכניסו לבית עבודה זרה או שמו מעל האבן עבודה זרה, אבל מראש עשו את זה באופן זמני. לא התכוונו שזה יהיה שם קבוע, לגבי זה אומרות המשניות, ברגע שמוציאים או מסירים משם את העבודה זרה, אז הבית והאבן חוזרים להיות מותרים. עכשיו זה כמובן בגלל שזה היה רק זמני, אם זה היה באופן קבוע אז לא היה מספיק להוציא, היה צריך ביטול על ידי גוי. אז אלה שלושת המצבים, שוב, אם זה מראש נעשה לשם עבודה זרה, גם אם לא השתמשו, צריך ביטול על ידי גוי, אם זה לא נעשה מראש לעבודה זרה, והוא רק סייד וחייד לשם עבודה זרה, אז מספיק להוריד את הסיד, ואם התחילו להשתמש בזה לצורך עבודה זרה, לשים פסל בתוך הבית, לשים פסל מעל האבן, אז אם זה קבוע, צריך ביטול, אם זה לא היה קבוע, מספיק להוציא משם, וזה בסדר. עד כאן המשניות, בגמרות נראה שני דיונים קצרים. דיון אחד זה שהגמרא מביאה דין של רב שאומר המשתחווה לבית אסורו. עכשיו זה לכאורה קשה, הרי במשנה אמרנו שמתי בית נאסר לגמרי, רק אם מראש הוא נבנה לשם עבודה זרה. ואילו רב מה אומר? שגם אם הוא לא נבנה מראש לעבודה זרה, אם אדם משתחווה לו, אז זה נאסר. איך זה מסתדר? מסבירה הגמרא את מה שבעצם כבר הספרנו בהקדמה, שמדובר פה בשני מצבים שונים. במשנה מדובר במצב שעוד לא השתמשו בבית בפועל לעבודה זרה, והחידוש של המשנה זה שאפילו שעוד לא השתמשו, כיוון שמראש זה נבנה לשם זה נאסר. על זה המשנה דיברה. לעומת זאת, החידוש של רב זה חידוש אחר. בבית שלא נעשה לשם עבודה זרה, אלא רק אחרי זה בא אדם והשתחווה, שגם אז זה אוסר. בקיצור, מדובר בשני חידושים שונים, ובטח שלא סותרים. עכשיו, על זה נעיר עוד שתי הערות. קודם כל, למה בכלל מי שמשתחווה לבית אוסר אותו? הרי הבית מחובר לקרקע, וכבר אמרנו אלף פעמים בדפים האחרונים שמחובר, כלומר חלק מהטבע לא הופך לעבודה זרה. מסבירה הגמרא, נכון, הוא מחובר לקרקע, אבל הוא לא חלק מהטבע. הרי זה לא אבנים שתמיד הם מחוברות. הבאתי אבנים תלושות ובניתי מהם בית, לכן זה לא נקרא מחובר, וכן אפשר לאסור את זה. בניסוח של הגמרא זה נקרא תלוש ולבסוף חיברו, זה נחשב תלוש. זאת הערה אחת. הערה שנייה, אם יש עוד מקרה שבו אפשר לאסור בית, כלומר מי שבא ומשתחווה לבית, למה המשנה עצמה לא הזכירה את זה בתור מצב רביעי? עונה הגמרא כי המשנה דיברה על שלושה מצבים שיש להם שלושה תיקונים שונים, ביטול, הסרת הסיד או הוצאת העבודה זרה מהבית. אלה שלושת המצבים. אם המשנה הייתה מזכירה גם את המצב הזה של מי שמשתחווה לבית, הרי גם כאן התיקון היחיד שיש זה ביטול, והרי מקרה של ביטול המשנה כבר הזכירה, לכן היא לא הזכירה גם את המקרה של משתחווה לבית, כי בעצם כבר הזכירה מקרה דומה שבו התיקון הוא ביטול. זאת הערה שנייה, ועד כאן הדיון הראשון לגבי אותם שתי משניות. הדיון השני זה כולה של רבי עמי לגבי המצב השני, של סייד וחייד. אומר רבי עמי, והוא שסייד וחייד בגופה של אבן. מה הכוונה? זה גמרא מביאה שתי הבנות. הבנה הראשונה זה שרבי עמי מתייחס לאיסור. כלומר, מתי באמת הסיוד והחיוד הזה אוסר את האבן? רק אם הוא לא עשה את זה באופן שטחי, אלא ממש חפר בתוך האבן ושם עשה את הסיוד והחיוד, אבל אם הוא רק עשה את זה שטחי על פני האבן, זה לא אוסר. זאת ההבנה הראשונה. אבל הגמרא דוחה את זה כי מבינה ששתי המשניות בעצם מקבילות אחת לשנייה, כמו שגם אנחנו אמרנו אותם ביחד. ולכן אם אתה אומר ככה לגבי האבן, אתה צריך להסביר ככה גם לגבי הבית. ולגבי הבית זה לא סביר. בפשט המשנה משמע שהסיוד והחיוד על הבית זה גם בבית שהוא שטוח וחלק לגמרי, וגם שם הסיוד אוסר. לכן הגמרא עוברת להבנה השנייה, שכשרבי עמי אמר והוא שסייד וחייד בגופה של אבן, הוא לא התייחס לאיסור, הוא התייחס לתיקון. כלומר שכשאמרנו שמספיק להוריד את הסיד וכבר אז האבן והבית חוזרים ליתרם, על זה אמר רבי עמי, זה נכון אפילו אם עשו את הסיד עמוק בפנים, כלומר חפרו ושם עשו את הסיד, גם אז אפילו שהוא שינה את האבן עצמה, עדיין מספיק להוריד את הסיד והאבן וכמובן גם הבית חוזרים ליתרם. זאת הקולה של רבי עמי, ובזה הגענו ממש לשורה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו עוד על איסור נאבד, ראינו שם ארבע שאלות. שאלה אחת, מי שמשתחווה לקמת חיטים, אז אומנם לעדיות הם לא נאסרים כי הם מחוברים, אבל אם נאסרים לגבוה, כלומר למנחות, או שכיוון שתוכנים אותם ועושים הם עם קמח וזה שינוי, אז השינוי מתיר אותם. לגבי זה ניסינו להוכיח מנושא אחר, ולד של בעל חי, אבל דחינו שם השינוי הקטן, אצלנו מדובר בשינוי גדול יותר, ובסוף נשארנו בלי תשובה. שאלה שנייה, מי שמשתחווה לדקל, האם הוא אוסר את הלולב לארבע מינים? וראינו שני הסברים לשאלה. הסבר אחד מדובר שהעץ עצמו לא נאסר להדיות, אבל האם הלולב בכל זאת נאסר למצווה? הסבר שני, מדובר במצב שהעץ עצמו כן נאסר להדיות, אבל אחרי זה ביטלו את האיסור עבודה זרה שלו, האם עדיין הלולב אסור? כלומר, בעצם השאלה היא האם יש דיחוי אצל מצוות. ניסינו ללמוד שאין דיחוי, אבל דחינו ונשארנו בתיקו. שאלה שלישית, שאל רב פאפה, מי שמשתחווה לבהמה, האם הצמר מותר בשימוש לתחלת? על זה הגמרא שאלה, הרי זה בעצם שאלות שכבר שאלנו, האם זה מותר לגבוה, האם זה מותר למצווה, ואז הגמרא הסבירה שהשאלה היא לגבי שימוש בקרניים, למשל, לכלי הנגינה במקדש. אם אני אומר שהנגינה בכלים במקדש, אז בעצם רק לבסום מיקלה, זה רק תוספת לשירה של הלוויים, אז אולי שם זה בסדר או שלא, ונשארנו בלי תשובה. ושאלה רביעית, זה מי שמשתחווה למעיין, אז להדיות הוא לא אוסר, כי זה מחובר, זה חלק מהטבע, אבל לגבוה, כלומר לנסחים, הוא אוסר. והשאלה היא, האם הוא התכוון למים הספציפיים שכרגע במעיין, ואז הרי הם זרמו הלאה, ומהחדשים אני יכול להשתמש, או שהוא התכוון באופן כללי, ואז גם החדשים אסורים, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, דיברנו על אדם שיש לו כותל משותף עם עבודה זרה, והכותל נפל, כשהוא בונה, הוא צריך לכנוס לתוך שלו 400 ורק אז לבנות, ובשטח שנותר, הוא יכול לעשות בית כיסא לילדים, או גם למבוגרים, אם הוא ישים שם איזה מחיצה דקה בשביל הצניות. ובחלק השלישי, דיברנו על שלושה מצבים בבתים ואבנים, והגמרה הוסיפה עוד מצב. נתחיל בגמרה, הרב אמר שמי שמשתחווה לבית, הוא אוסר אותו, כלומר, הבית לא נחשב מחובר, אלא תלוש, והדרך היחידה לתקן את זה, זה אם זה של גוי, והגוי ביטל, זה בגמרה. המשנה דיברה על שלושה מצבים. מצב אחד זה בית, שאומנם עוד לא השתחוו לו בפועל, אבל בנו אותו לשם עבודה זרה מראש, או שחצבו את האבן לשם עבודה זרה מראש, אז זה נאסר, וגם כן הדרך היחידה לתקן זה ביטול. והגמרה שאלה, למה המשנה לא הזכירה גם את המקרה של רב? כי גם שם התיקון זה רק ביטול, אז אין טעם להזכיר שני מקרים עם אותו תיקון. זה המצב הראשון. המצב השני זה שיש כבר בית ויש כבר אבן, והאדם רק סייד וחייד לשם עבודה זרה, גם זה אוסר. והתיקון יותר פשוט, אפשר פשוט להסיר את הסיד וזה עוזר. ועל זה אמר רבי עמי בגמרה, לפי המסקנה, שזה נכון גם אם כשהוא סייד הוא ממש חפר באבן, גם אז מספיק להסיר את הסיד וזה מתיר. ומצב שלישי, יש כבר בית ויש כבר אבן, והשתמשו בהם בשביל לשים בהם או מעליהם עבודה זרה, ולא באופן קבוע, שאז צריך ביטול, אלא רק באופן זמני, שאז התיקון הוא מאוד פשוט, פשוט מוציאים או מורידים משם את העבודה זרה, וזה נהיה מותר. כל טוב.